אבנגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם ירושלים, איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי כאן בירושלים, ובני בק מוישי כאן. במוצאי שבת אנחנו נכנסים כבר לאווירה של הימים הנוראים. איש מאיתנו לא יודע איך יראו הימים הבאים לקראתנו, איפה נתפלל, בתוך קפסולה או לא קפסולה, בתוך בית הכנסת או חלילה בחוץ. בכל אופן, משמיים דורשים מאיתנו קצת יותר תשומת לב לבריאות הגוף והנשמה. לפני 12 שנה דיברנו עם בעלי תשובה שהגיעו לירושלים והסתופפו בחיק ישיבת אור שמח, אור שמח הישראלית, ברחוב אבן העזל בראשותו של הרב משה רחלזון, זיכרונו לברכה. נחזור לשם הלילה, נשמע את הרב משה רחלזון זצ"ל, שייסד וליווה והיה אבא רוחני והגשמי של בעלי התשובה הישראלים. הוא הלך מאיתנו לאחרונה בחטף, והישיבה נשארה עם חור גדול בלב וחוסר אונים. אבל ישיבת אור שמח הישראלית ממשיכה גם כיום בראשות חתנו הרב יעקב לוין ובנו הרב יוסף רחלזון. נשמע בעלי תשובה מאור שמח מלפני 12 שנה שמספרים על דרכם ליהדות. ואנחנו פותחים עם הגברת שלומית אייזנבך, אבל רק לספר לכם שאחרי זה, מכיוון שהיא גם שייכת לשכונת בתי הונגרים, אנחנו נשמע את רב יודל כהן כמדי שנה מאיר לסליחות, הקלטה מפני 60 שנה. לילה טוב גברת שלומית אייזנבך.
לילה טוב, ערב טוב. איך אומרים? חם, קצת חם, לא הרבה.
אומרים שהחום הזה ילווה אותנו כמה שנים.
שילה דקאית הקשה מקאית הכולה, אומרת הגמרא, לא?
נכון.
שילה הקיץ קשים יותר מכל הקיץ כולו, אבל אפשר לומר שברוך השם, סך הכל יחסית, היה קיץ סביר לעומת כל הדברים האחרים. טוב, אז שילהי אלול. עומדים אנו בשילהי אלול. כמעט הגענו לקצה המסלול. הקיץ מתארך והחום מעיק, ויש עוד עניין של הבטח מציק. אך באשמורת השלישית בטרם אור, עמך ישראל משכימים עם לב טהור. צינת הבוקר מרידה ומצמררת, וכל השופר המנסרת כי התו חודרת. לנבחי הלב, עד שורש הנשמה, המתגגעת וחושפת עם כל נשימה ונשימה. סליחות, סליחות, זה קולה המעורר של השמש הנוקש על החלון להתעורר. מה טבען של הסליחות? ומי מבקש? סליחות אין אומרים, סליחות צריך לבקש. לבקש מבורא עולם שיחוס וירחם. הנפש מתחננת כעובר ברחם. אולי יחוס וירחם על עמני ואביון, יבטל גזרות קשות ונטל חביון. ואלה המבקשים את צעדינו לעצר, לא תעלה בידם ולא יצליחו לקצר. את אורך הרוח שאנו נדרשים לבצר, ולהתחזק באמונה בבורא היוצר, כי אליך נישא עינינו, ואתה לבטח תושיינו, ותברך את בתינו ונבינו, בשנה טובה ומבורכת. ברוכה הבאה שנת תשפ"א, בבחינת משפוט ירים אביון, ותרום ותגביה קרננו למעלה. ועכשיו כמובן מגיעים אל הסליחות.
בוודאי.
סליחות. שוב עולה ובוקעת נעימת הסליחות בטרם שחר של אלול סגרירי. עבר קציר, הקיץ קלה, הגלות מתארכת ולקץ אין תכלה. ואבא יושב וממתין ערך רוח, שוב הבן בטרם יום יפוח, ועולה ומנסר קולו של שופר, חזור היום אל תמתין למחר. הלב הומה והנפש רוטטת, האוזן קשובה והיד נושטת. סליחות, סליחות, קרא השמש, כן רבי ידל, ובפטיש עץ על חלון נקש. אור ישנים לעבודת הבורא, מבחם חרד ועל דברו ירא, ובאשמורת שלישית הבן חיש חמק, ובליבו מפעם הרצון החזק. אבא הנה נקבל תפילתי, תהיה חשובה לפניך תשובתי, הקשב לבנך יחדך ישראל, והשב לציון, כי כבר בא הגואל. שנה טובה ומבורכת.
אמן ואמן, ואנחנו הולכים לשמוע את רבי ידעו כהן מהשיר שלך, סליחז.
סליחז. ברוכים תהיו, כל טוב.
תודה רבה לך.
תודה.
רבי יהודה כהן. רבי יהודה כהן, המורר לסליחות, לפני למעלה מ-40 שנה, בשכונת מאה שערים בירושלים. ערב טוב לכם, לילה טוב לכם מירושלים. סיפורי ירושלים. כמדי ליל רביעי, אנחנו בחצות עם סיפורי ירושלים. הפעם אנחנו הולכים לדבר על המעוררים, על הדרשנים של ירושלים של פעם, הגאון הצדיק רב שלום שבדרון, רב שבסו דלביץ', רב ניסים יגן, הגאון הצדיק, שהיום נותן דרשות לרבים ומעורר לבבות. אנחנו נשמע קטעים מתוך הדברים שלהם לקראת ראש השנה. כשאנחנו בתחילת התוכנית, נביא את הנושא של העניין של הסימנים. סימנים, וכדאי לאלו שרוצים לשמוע, לקחת עט ונייר, אלו שעדיין לא עשו את הסימנים, אלו שרוצים לעשות את הסימנים, לשמוע איתי ביחד עם רמי שגולדיס ממדעניית בית ישראל, איך עושים סימנים וטעמי הסימנים עם וורטים שקשורים לסימנים. אז שתהיה לכם הזלה רבה ומועילה, ושיהיה לכם שנה טובה וגמר חתימה טובה. אנחנו מדברים על ישיבת אור שמח, שהיא הישיבה הוותיקה ביותר לבעלי תשובה, לעולם התשובה, קיימת כבר למעלה מ-38 שנים. מי שעומד כיום ליד החלק הישראלי, והוא החלק החשוב בישיבת אור שמח, הוא הרב משה רחלזון. שבוע שעבר הזכרנו אותו, והיום אנחנו גם מדברים איתו. שלום הרב משה רחלזון.
שלום וברכה.
32 שנה כמניין לב באור שמח. אני לא צריך לספר לכולם שאתה נותן את הלב שלך לאור שמח.
הרב גליס.
כן.
תקן אותך. 34 שנה. 28 שנה תחת כנפי הנהלה אמריקאית, ושש שנים, מעל שש שנים, אנחנו כאן לבד.
מה שנקרא עצמאים.
עצמאים.
ודאי נקראים ישיבת אור שמח.
ישיבת אור שמח, מחלקה ישראלית, באופן טבעי, לא שינינו את השם, המשכנו עם אותו מותג.
עכשיו, בואו תמקם אותנו, איפה נמצאת היום?
היום הישיבה נמצאת בשכונת עזרת תורה.
כן.
במבנה, מבנה מגורים בקומה ראשונה, בצורה צפופה, ללא חדר אוכל, ללא תנאים. אבל האווירה היא אווירה טובה.
במקום שלומדים גם אוכלים.
במקום שלומדים גם אוכלים, כן. אין חדר אוכל.
כן.
הלינה היא בשורת מחסנים ברחוב אבן האזל, מיטות דוקמתיות. אבל הציבור מרוצה ואווירת הלימוד היא מיוחדת ממש.
זאת אומרת, כשאומרים בעולם לא אמר אדם צר לי המקום שלים בו, אז לא אמר, אבל צר היה.
אבל צר היה אמת, צדקת.
עכשיו, נשאר אתך כל כך הרבה שנים ישיבת אור שמח. לפני 34 שנים היה סוג אחר כנראה של בחורים, וגישה אחרת והיום אחרת.
נשאלתי שאלה זו מספר פעמים. קיים הבדל בין התקופה של לפני 34 שנה לבין התקופה האחרונה של העשור האחרון. בתקופה הראשונה אז כשהיו מגיעים צעירים מתעניינים, העבודה הראשונה הייתה לשכנע אותם שיש בורא לעולם, לשכנע אותם שהתורה היא תורת אמת, לשכנע אותם שיש בכלל תורה. זו הייתה עבודה עיקרית, וכן היה צוות מיוחד שהתמחה בחלק הזה של העבודה, כפי שאתה זוכר מתקופתך בישיבה. ב-10-15 שנים האחרונות כמעט ולא היה צריך לנהל ויכוח עם בחור שהגיע על ענייני אמונה, יסודי אמונה, אם יש קודש ברוך הוא, אין קודש ברוך הוא, לא היה ויכוח כזה. בחורים באים ורוצים ללמוד. אין היום שאלה אם יש בורא לעולם או אין בורא לעולם. השאלה היחידה היא התעניינות. גם בחורים שבאים, הגיע לי כעת בחור מהמזרח הרחוק, שהתלבט קשות אם להצטרף או לא, אבל גם כשהוא הצטרף, הוא לא שאל, משום מה הוא לא שאל אם יש קודש ברוך הוא או לא, הוא ישר התחיל ללמוד, לא הייתה לו התלבטות בכלל שיש בורא לעולם. הוא עומד באפס, הוא לא יודע כלום.
עכשיו, מי שעובר ליד הישיבה, הישיבה הזאת נראית כמו ישיבה רגילה. האווירה של הלימוד, הברן והלימוד, זה נראה מין מיני חברון קטן, או ישיבת מיר, או ישיבת פונביץ', ישיבה רגילה.
חודש, הרב חודש מישיבת מיר לא מזמן עבר כאן, והוא ראה אותי בכניסה, נכנס עם מי, הוא התפלא שאף אחד לא יודע על דבר כזה, הוא אומר, זה מזכיר לי את מיר בזעיר אנפין.
שגם כן הגיע לארץ והייתה באיזשהו מחסני ואיזשהו בית הכנסת.
אכן כן. נכון, זו האמת, זה נראה כמו ישיבה רגילה. יש עוד הבדל שמאוד מעניין. כשהיינו ברחוב שמואל הנביא, כששמואל הנביא עדיין היה שמואל הנביא, לא כפי שהוא כיום, מי שזוכר, זוכר, אז ההשפעה של הרחוב נקרא גם על האנשים שהגיעו. הוא היה יכול שנתיים או שלוש להישאר עם ג'ינס, חולצות טריקו וכו'. כיום אני לא מבקש מאף אחד שישנה את הלבוש שלו, אנחנו לא לוחצים על זה ולא מאירים על זה, אבל כשהוא מתחיל להסתובב באבן העזל ובבית כנסת בית ישראל, הוא מרגיש את עצמו תוך יומיים שלושה הם כולם מחליפים לבגדים רגילים, ולכן הם לא ניכרים בכלל בשום הבדל. זה השפעה סביבתית ברורה.
וזה
ברכה מיוחדת. לא הייתי מחזיר את הישיבה לאזור פחות חרדי.
אחד החוויות שיש בישיבה זה שמחת תורה. לראות שמחת תורה בישיבת אור שמח שם ברחוב אבן העזל 22, זה כמו בבית הכנסת ממול. אותה שמחה אולי יותר. ממש אווירה של שמחת תורה, עם כל האמת שיש בה.
אתה מספר חוויות שלך, אני מבין.
כן, ודאי.
אתה שואל אותי, אתה נכחת מספר פעמים, אמת, נכון? הרחוב על החלונות צובעים אנשים ונשים, נשים וטף, ונהנים מהשמחה המיוחדת.
עכשיו, הבחורים שנמצאים בישיבה, ישנים במחסנים ואוכלים מה שאוכלים, אלו באים ממש בחורים בחוסר כל, עזבו את כל מה שעזבו, ואני יודע, בחורים שעזבו עסקים גדולים.
כספים, עזבו מפעלים שהיה להם, והגיעו. הגיעו ומגיעים, היום היא כרגע. ריינתי בחור שהגיע מפתח תקווה. אני עוד לא הספקתי, אתם טלפנתם באמצע הרעיון, אז הפסקתי, אבל מגיעים יום יום, הגיע אליי.
אין שם משברים בישיבה?
בבקשה?
אין משברים בישיבה?
משברים אישיים?
כן.
האמת היא שכמעט ולא קורה, לא ממש בכלל או לא, אבל איך, אם כוונתך, אם אנשים לא חוזרים חזרה, לא היה לי מקרה כזה.
כן, זה כבר אמרו שמי שנופל בידיים שלך לא חוזר חזרה.
לא היה לי מקרה כזה. היה לי מקרה מעניין השבוע, היה בחור, שני בחורים, יובל ובני, שני בחורים שהיו בישיבה תקופה די ארוכה, ואולי היה להם מיני משבר, והם ניסו לצאת לעולם העבודה, חס וחלילה, לא הורידו כיפה והמשיכו לקיים מצוות. שניהם חזרו, אחד בשבוע שעבר ואחד היום. אמרו, הרב, אין תחליף לישיבה, אין תחליף לבית. והאמת היא, גם רצוי לציין, שאני חושב שזו המסגרת היחידה שחיה במתכונת של קיבוץ. אין עובדים, אין עובדי ניקיון, אין טבחים, אין שום, אין חדרנים, אין שום דבר. הכל נעשה לבד בתורנויות, אם זה הבישול של ארוחת ערב, הכנת ארוחת בוקר, הכנת השבת, ניקיון של החדרים, ניקיון בית המדרש, ניקיון השירותים, הכל נעשה לבד על ידי הבחורים בתורנויות.
עכשיו, הישיבה, כמו שאמרת משמואל נביא, נמצאת בתוך שכונת עזר תורה, שהיא שכונה חרדית מסביב. השכונה תורמת משהו לישיבה?
תורמת, יותר מתורמת. א', עצם האווירה, ההתחככות עם כזאת מסה של בני תורה חשובים, תורמת. בני השכונה מזמינים את הבחורים לארוחות, יצרו איתם קשרים מצוינים, באים להתפלל בישיבה בשבת. אני מתאר לעצמי שעברת וראית כמה מבני השכונה מתפללים, וזה תורם לאווירה. השבת נראית כאן כמו בית כנסת שכונתי של השכונה יותר מאשר של הבחורים.
עכשיו, אני יודע שאתה אף פעם לא עלית על מטוס. וכל ראש ישיבה נוסע ומטלטל את עצמו בעולם, וכמה ממשרדי הממשלה עוזרים לך, גם הרבה יודעים, שום כלום.
חוץ מפה ראש, מה שנקרא, לא כלום.
אז מאיפה חי הישיבה? מאיפה אתה חי?
לא יודע, זה לא חי באמת, זה חי בניסים. המצוקה היא קשה מאוד. יש לי מדי פעם נדודי שינה ומחשבות, מה עושים עם כל המקום הגדול הזה? אבל אני מקווה שהקודש ברוך הוא ישמור אותנו גם הלאה. אני רוצה לציין עוד דבר. יש לנו, חוץ מהבחורים שלומדים כאן, כל הבחורים שמתחתנים משתדלים לגור בירושלים, על מנת להישאר כאן בישיבה.
זאת אומרת, יש
לי היום 44 אברכים, כולם בוגרים שלנו כאן באבן האזל. יש לי גם מישיבה כעת, מאיזו ישיבה אחרת של בעלי תשובה שאינה נמצאת בירושלים, שלחו אליי איזה אברך שהתחתן, ואמרתי לו שאני לא מסוגל להחזיק אברכים שלא למדו אצלי, בקושי זה אני מסוגל. שלחתי אותו לכמה כוללים, סידרתי שיקבלו אותו. בסוף הזמן הקודם הוא עבר במספר כוללים, מספר מסגרות, גם לבעלי תשובה וגם שאינם לבעלי תשובה, והוא אברך טוב, קיבלו אותו, והוא החליט שהוא ממשיך כאן למרות שאין לי תקציב עבורו. הוא אומר שהוא לא מצא שום תחליף, הוא התייעץ עם ראש הישיבה הקודם שלו ואמר לו להמשיך כאן ולא לחפש שום מקום אחר. מקווה שהקדוש ברוך הוא יעזור ונוכל להחזיק אותו.
כן, אם הקדוש ברוך הוא עזר לך כל כך הרבה שנים, אז ימשיך לעזור לך גם הלאה.
נקווה, תתפלל עלינו.
תודה רבה לך.
כל טוב.
כל טוב להתראות, שלום שלום. אחרי שדיברנו עם הרב משה רחלזון, ראש הישיבה של אור שמח, המנהל הרוחני, המנהל הגשמי של המקום, אנחנו רוצים שוב לרדת לאור שמח, לישיבה, ולדבר עם אחד מבני הישיבה. שלום רונן.
שלום.
מאיפה אתה מגיע לאור שמח?
אני מגיע מתל אביב.
תל אביב. תל אביב היא רגיל. זאת אומרת, את כל ילדותך עשית בתל אביב.
כן, בכלל גם את התבגרותי.
גם את התבגרותך. ולומד בבתי ספר רגילים בתל אביב, תיכון, צבא ואחרי צבא. מה אתה עושה אחרי צבא?
אחרי צבא, כיוון שהחינוך בבית הוא שתת על ערכים ולעזור לחברה, ואבי היה שותף למעשה בזמנו לקמת מאז ישוב בשם פטיש, ועוד חיינה וחיינה.
זה ישוב פטיש בדרום הארץ.
נכון, נכון. כן. וכל הבית היה סביב ערכים ולעזור לחברה.
כן.
למעשה כל ההכוונה הייתה לעזור.
כן.
זאת אומרת, חפש מקצוע שבו עובדים ותורמים. ובאמת התחלתי מסלול של לימודים.
כן.
בתחום פיקוד בקרה, אוטומציה, אלקטרוניקה, ולשלב גם כן הדרכה של חניכים צעירים בתחומי המדע. ולאט לאט זה הלך והתפתח לאורה. כאשר המרכז של התמחות ההורה הייתה בעצם בחינוך בלתי פורמלי. וכך זה היה כיוון, תמיד זה
השתלט. זאת אומרת, איזשהו נוער שלא רוצה ללמוד במסגרות רגילות?
כן, או שרוצה, או בנוסף. בהתחלה זה התחיל עם נוער שרוצה בנוסף, זאת אומרת, הנוער האיכותי, ולאחר מכן זה, לאחר שבעצם הובהר שיש יותר צורך עם נוער שבעצם לא רוצה ללמוד במסגרות רגילות, כמו הנוער העובד והלומד. ולשם הופנו בשלב יותר מאוחר רוב המשאבים, כרכז חינוך חברתי, מסגרות רשת כמו רשת עמל, ושם למעשה בעצם בא לידי ביטוי כל החינוך מהבית, לתרום לחברה, להועיל.
מה אתה מלמד אותם במסגרת הזאת של עמל?
תמיד יש את הפן המקצועי, שזה היה פיקוד בקרה ואוטומציה, שהם יוכלו להסתדר בחוץ. על מנת שלהם מקצוע, ולהגיש אותם למבחנים חיצוניים שלהם תעודות. אם זה ברמה של חשמלאי מוסמך ויותר. היה גם כן הכוונה למבוגרים במסגרת משרד העבודה והרווחה, גם כן. ועם הנוער הזה מסתבר שהיה צורך רב בעצם במושגים, בערכים בין אדם לחברו, ובכלל ידע כללי שקשור למדינה, ושקשור בעצם לאדם לחברו. ואת כל המשאבים האלה למעשה היה סוג של צריכה מאוד מאוד גבוהה מצידם.
זאת אומרת, אתה מוצא את עצמך מלימוד מקצוע למעין מחנך גם.
כן, זה קצת מושג מאוד מאוד אחראי, אבל בימינו משום מה אין לו מקום. אבל כן, כן, היה איזו פינה בעצם דרך החינוך הלא פורמלי להגיע לאיזו מסגרת של מחנך או דמות שבעצם אפשר להתייעץ איתה ולשאול שאלות, בין שקשורים למערך הלימוד ובין לחיים בכלל, מה שקשור לקשרים חברתיים, איך להסתדר בחברה. סך הכל אני בטח לא אחדש, החברה ככל שהיא הולכת ומתקדמת בדור הטכנולוגיה, כך הקשרים החברתיים הולכים ומצטמצמים, ונוצר איזה וקום שבו הפער המשמעותי שנוצר זה בעצם איך מתקשרים עם הסביבה, איך יוצרים חברים, איך מתקשרים עם ההורים, עם חברים. הרבה מאוד בעיות בתוך המשפחה ומחוץ למשפחה בעניינים של קשרים. ונוצר בעצם סוג של ביקוש. אז, והיה לי הזכות בעצם להתלוות אליהם, לעבור את התהליך ביחד, להגדיל את הקשרים החברתיים, ליצור מסגרות של קבוצות, להביא אנשים מבחוץ בכל מיני תחומים, להשלים פער ולראות שאפשר בעצם לעזור לאדם ולא רק לשאוב ממנו, אם זה בענייני חוגים של מוזיקה ושפות ו כלי נגינה וכל מה שבעצם עלה בדעתם. אז השאיפה הייתה תמיד לממש את זה, להראות שבעצם אפשר לתת, וכל הרעיון היה בעצם ללמד אותם גם כן לתת. ובאמת בשלב מתקדם יותר, זה היה אחד הפרויקטים המיוחדים שבו בעצם בית הספר עמד להיסגר, ולמעשה הם תרמו את עצמם בלשפץ את בית הספר, בעצם לקצץ בעלויות ולתת סיבה לבית הספר כן להתקיים.
זאת אומרת, הקו של החינוכי שאתה למדת אותו בחוץ במקצוע, זה כל אחד צריך לדעת לתת מעצמו לחברה ולא לקחת מהחברה.
האמת שבמקרה שלהם זה גם היה לקחת, אבל לקחת את הדברים הטובים. זאת אומרת, לדעת לברור בין הדברים שצריך לקחת ולשאוף, כמו אם זה חינוך טוב ומערכת טובה, וגם כן לתת ולהעניק. ואני מקווה, זאת אומרת, במשך השנים נפגשתי ומכמה צעירים שאז היו ויותר בוגרים, שלמעשה הם הפיקו משהו מזה ושנשאר איתם בין אדם לחברו, ולתת למערכת באמת.
עכשיו, איפה נכנס בורא עולם בתמונה?
כיוון שנחזור לרקע הביתי, אז כל הבית הוא בעצם בית שגרתי, וכל המערך הוא של ללמוד והרבה מאוד ספרות. אז אחד הערכים שאבי הכניס זה בעצם להיחשף לספרות, אם זה ספרות ישראלית, אם זה ספרות עולמית, ספרות חילונית מן הסתם, כיוון שהבית הוא נטול כל קשר עם העולם היהודי או מושגים יהודיים. ובמשך השנים, ככל שלמדתי, ולמדתי גם לימודים אקדמיים עם מסלול של גם ייעוץ ארגוני, למעשה הרבה מאוד ידע נחשף בפניי, במיוחד עם הספרות שהגיעה גם דרך האינטרנט, והתמחויות בספרות קלאסית, בספרות מקצועית או פיזיקלית. נוצר איזה ידע, עומס של ידע שבעצם לא ענה על שאלות פשוטות, כמו משמעות האדם בעולם הזה, למה הוא בא, מה הוא צריך לעשות, אם יש מחויבויות, אין מחויבות, שאלות בסיסיות שמלוות אותנו לאורך כל החיים. ולמעשה התחילו להתעורר השאלות,
זאת אומרת, השאלות מתוארות אצלך או אצל התלמידים שואלים?
התלמידים שואלים כי באופן שתלמיד שואל, שאומר, שמה, אני עכשיו בוגר, מה מצפים ממני? מה אני צריך לעשות? הנה, אני יוצא מהבועה הזאת של ילד ואני הופך לנער ואני צריך עכשיו להתבגר, מה מוטל עליי? ולא תמיד ידעתי מה לענות להם. זאת אומרת, ידעתי את האופן הפורמלי שהם צריכים ללמוד וצריכים להשקיע ולתת לזולות, אבל תשובות מאוד כלליות שאני בעצמי לא הייתי ממש מדויק בהם. וזה הלך והתרחב עם השנים. ונוצר מן וקום כזה שלא ידעתי לענות עליו, מן סוג של חלל שהלך והתעצם בעצם. מה אני עונה להם או מה אני עונה לעצמי? וכך זה היה תהליך די מורכב, די ארוך, שבו שאלתי והתחלתי ללקט תשובות, ולאט לאט נחשפתי באופן אקראי או שלא אקראי מן הסתם, מי שמכיר את תהליך התשובה. אז כשמבקשים קדוש ברוך הוא שיפתח, אז הוא פותח ועוזר והגיע לידי ספרות יותר יהודית, ולאחר מכן יותר תורנית, חברים שפגשתי בתחום ההוראה בעיקר עם רקע דתי. ותמיד עלו השאלות על מצדם על בורא עולם, כאשר אני באתי מרקע של תייסתי לחלוטין, זאת אומרת לא קיים, אין על מה אתם מדברים, זאת אומרת תמיד היו ויכוחים עקרים מלכתחילה, על מה אתם מדברים, לא גדלתי על זה, לא שמעתי עם זה, איזה פיקציה שהם ספרים שפעם זה היה קשור ליהדות, ולאט לאט התחלתי לחקור ולשאול ולברר, וראשית כל היה איזה סוג של מחנה משותף, זאת אומרת שמבתים שהיה שם איזה רקע יהודי בעבר, אז יש מכנה משותף מאוד אדיר על סיפורים, על הווי, על מי הוא יהודי ואיך מתנהג היהודי, וזה משהו שמאוד קסם. זאת אומרת, כל פעם שאני ניטרלתי את זה מהלבוש שאני מכיר עם הזקן ועם הכובע ומציאות שמאוד מפחידה ומאוד מאיימת מי שגדל בציבור החילוני שמנוסק מנוסח דתי כלשהו, אז למעשה זה התחיל מאוד לקסום, ולאט לאט נשברו בעצם המחסומים והתחלתי לדבר עם אנשים דתיים, לאחר מכן גם כן עם חרדים יותר.
הכל באזור תל אביב או...?
הכל באזור תל אביב, אני למעשה יש איזה בתל אביב איזה בזה כעשר שנים יש שם פריחה חדשה של מוסדות שבעצם נותנות לך תשובה להסביר מה יהדות, אתה רוצה לבוא ללמוד יהדות, ואחד מהמוסדות האלה זה נקרא כולל שלוימה בראשות הרב שמעון שרייבר, שהוא אחרי שם על ארבעה כוללים ברמת אביב וצפון תל אביב. והם פשוט אברכים שמגיעים מבני ברק, ואתה פשוט נכנס לשאול ויושב אותך אברך, וכל מה שאתה רוצה לדעת, אם זה היסטוריה, אם זה משנה, אם זה גמרא, כל שאלה שעולה על דעתך בכל סוג של התנסחות, אנשים מאוד מקצועיים, מאוד נעימים, ושם התחלתי בעצם את דרכי, כאשר בשלב מתקדם יותר, למעשה כבר הבנתי שחייבים להודות על האמת. במיוחד שהתחלתי לקבל גם תשובות מה יש לעשות בעולם הזה, למה באתי, מה אני אמור לעשות, מה מצפים ממני.
ולא פחדת שאתה נסחף לאיזשהו משהו שאתה לא מכיר?
הפחד היה כי לא הכרתי, אבל התהליך היה מאוד מבוקר. הפחד היה מהחשיפה בתור ילד, שדעת זה דבר לא כל כך יפה, וזה משהו גלותי, וזה משהו לא נעים, וצריך להתרחק מזה, ומותר לדבר על זה, אבל לא יותר מדי. זאת אומרת, בתור איזה חג לאומי, אבל לא מעבר לזה.
עכשיו החברה מסביבך, רואה שאתה שואל, קבל תשובות, עוד תשובות ועוד שאלות, ואתה נכנס פנימה לתוך הסיפור, מה החברה אומרת מסביב?
בהתחלה החברה מתעלמת, לא נוח לה. לא נוח לה, חברים, משפחה, לא מכירים את זה, במיוחד שדווקא ההתפתחות המשפחתית אצלנו היא תמיד הייתה לצד השמאל, וזרם אחר במשפחה, גם כן אחרי על גופים כמו הקמה מפלגה חילונית לחלוטין, או הגמת בית אלמין חילוני, זאת אומרת, אני תמיד חונכתי על רקע מאוד 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 חילוני, די גוי באיזשהו מקום, זאת אומרת, להיות דומה לכל האומות, והם קיבלו את זה מאוד קשה. בהתחלה הם התעלמו, כי חשבו שזה תהליך עובר. וכשראו שזה מתבסס יותר, אז התחילו התנגדויות, התחיל ממש, אני זוכר אפילו הייתה איזו סיטואציה של בכי אז, כאדם שמתאבל, זאת אומרת, היה איזה משפט ש... הוא באיזשהו מקום מאוד יצחיק, הוא מאוד כאב, אבל לא חשבנו שזה יקרה לנו. זאת אומרת, לא אצלנו בבית, לא איפה שחנכנו וגדלנו.
באיזה שלב קורה לך הצעד הזה של להיכנס פנימה ואיזה סופי?
עוד פעם?
באיזה שלב זה קורה הצעד הזה שאתה נכנס פנימה לתוך מה שנקרא עולם היהדות וזה סופי, שזה כיפה ותפילין, ציצית וכן הלאה?
לאחר שלמעשה קיבלתי תשובות מאוד מרכזיות שלא יכלתי להתמודד איתם, זאת אומרת מבחינה שכלית אין מה לעשות. עם אדם שהוא בר שכל ויושב ומדיין עם אנשים באמת בעלי ידע תורני, והוא שואל את השאלות הכי קשות, הוא מקבל תשובות. אז בעצם בתור אדם שמשתמש עם היכולת השכלית וגם הרגשית, אתה מבין שאין לך ברירה. זאת אומרת, או שאתה מתייחס לתשובות שקיבלת והן אמיתיות, וברוך השם אמיתיות, ואז אתה מבין שאתה צריך לעשות מפנה מאוד משמעותי, כי יש בורא לעולם ויש אחראי לבירה וצריך לתת דין וחשבון, ויש זמן מאוד קצר לעשות את זה, או להתעלם, שזה גם סוג של בחירה שדי אני מכיר את זה מחברים שמסתבר גם היו במסלול תשובה וזה מאוד הפחיד אותם, הם בחרו להתעלם כי בעצם זה לשנות את כל, את כל מהלך החיים, במיוחד בגילים מתקדמים כשאתה כבר מבוסס בעבודה וחברתית ובעצם לא חסר לך שום דבר, כמו רוב ציבור בעלי התשובה, ציבור רגיל, שגרתי מהממוצע ומעלה, שבעצם לא חסר לו באמת כלום, אם יבדוק אז הוא משכבה מצליחה. ואז בעצם ללכת ולוותר על הכל לכאורה, במחאות כפולות ומכופלות, אבל כך זה נראה בתהליך עצמו ברגע ההחלטה. ולהבין שצריך להתמודד עם הידע הזה, ולקחת החלטה, וזה פשוט לקפוץ. זאת אומרת, להגיד, קדוש ברוך הוא תעזור לי, אני באמת לא יודע כלום, אני באמת תינוק שנשבע, אני באמת רוצה, אבל בלי העזרה שלך אני לא רואה איך אני אעשה את זה. וצריך סוג של קפיצת ראש למים, זאת אומרת, אפילו שעושים את זה באופן מדורג, מגיע שלב החלטה שבו בעצם אתה אומר, זהו, אני לוקח עליי עול מצוות, שומר שבת, מניח תפילין, ואם זה לשמור שבת ולא לדעת איך, ובאמת, עד שאתה מקבל הנחיות, אז תהליך שעובר על מאוד, הרבה מאוד בעלי תשובה, זה בעצם לשבת בתוך הבית שלך ולא לזוז יותר מדי ולא להיזהר, לא ללחוץ על כפתורים ולא לעשות שום דבר. למעשה יותר גר... אתה כל כך לא עושה שאתה רוב הזמן יושב או ישן רק על מנת לא לעבור על שבת. ולמעשה זה תהליך מאוד מאוד קשה שללא ליווי של אנשים שהקדוש ברוך הוא שולח כמו אנשי הכולל. אז בתל אביב נותר לי לציין במכלל שאני לא פוגע מכבודם, משפחה נאמנה, משפחת אוירבך, שלקחו על עצמם ללוות וללכת יד ביד ולהסביר מה מותר, מה אסור, תבשילים בכל הפרטים הקטנים והגדולים על מנת ללוות ולהשרות אווירה נעימה, וגם כן יותר מזה לחשוף את כל המשפחה. זאת אומרת, יש איזה משהו קסום שלא ידעתי שיש, שבעצם משפחה נחשפת אליך, תמיד יש רושם שמאוד חברה סגורה ומנותקת, ואז אתה מגלה בעצם אנשים חמים ונעימים שפותחים גם את הלב, גם את הבית, גם את הילדים, כולם שותפים לתהליך, כולם רוצים לעזור, מעוניינים לעזור ובקצב שלך, ואתה מגלה בעצם סוג של עולם נפלא שאתה לא מבין בעצם למה הסתירו את זה ממך. אני חושב אחד הדברים שממש זעמתי עליהם בין הבודדים שחזרתי בתשובה, זה לא על הקשיים של החברה החילונית שהיה לה קשה עם זה שאני בעצם חוזר בתשובה ומתחרד, אלא מה שממש חרה זה בעצם שיש חברה נפלאה שמנהלת אורח חיים בריא וטוב עד כמה שהיא יכולה, היא משתדלת, היא עובדת על זה יום יום, ובאמת יש לה רעיון בסיסי לחבק את הזולת עם הרבה אהבה ולא לרגע, לכל אורך הדרך. וממש זעמתי על זה שהסתירו את זה בעצם, שיש אנשים טובים. אז נכון, במסגרת החילונית יש אנשים טובים, ובאמת רוב האוכלוסייה היא בנויה מאנשים טובים, אבל יש עוד קבוצה נפלאה שעושה אותו דבר והרבה יותר, וזו החברה החרדית, ותמיד מתגותה תחת איזה כותרת מאיימת, משהו מוזר, משהו שונה.
ואז אחרי ההיכרות עם משפחת אוירבך אתה עולה לירושלים?
אז אני עולה לירושלים, אז באמת מתחיל שינוי דרמטי פה למעשה, ואני נכנס לאחר שהלכתי לבקר במספר ישיבות, לקחת החלטה להיכנס לישיבה בגיל מאוד מתקדם, ואני עובר ובוחן ישיבות ככה בירושלים, בבני ברק, יש הרבה, ברוך השם, יש הרבה מוסדות היום לבעלי תשובה. ומכיוון שבתור איש חינוך יש סך הכל את החושים שאתה נכנס למסגרת לימודית ואתה רואה מה מתאים, מה לא מתאים, וככה הלכתי לבחון ואמרתי, לא מתחייב לשום דבר, בכל זאת זה פתח חדש. ובכל המקומות אני חייב לציין שלומדים ולומדים טוב ולומדים חזק, ויש אווירה מאוד רצינית של לימודים. אבל היה איזה מקום אחד שהיה שם משהו נוסף, זאת אומרת, אווירה של לימודים מאוד חזקה, רעש, ניגון של לימוד שמעולם לא שמעתי, אבל היה עוד משהו, היה איזה משהו נעים על הפנים, איזה מין חיוך שמרוח לכולם, בין אם הם עם ג'ינסים, בין אם הם חליפות, בין אם זקנים, בין בלי זקנים, בין אם פאות, בין לא פאות, איזה מין חיוך ששרה על כולם. והמקום הזה בעצם שנכנסתי אליו ואני כיום נמצא שם, זה ישיבת אור שמח, שכנראה לא בכדי השם מתקשר אליה. פשוט זה שווה אותי מבחינה חינוכית. הבנתי שמאוד חשוב גם כן שעל מנת להצליח בדרך גם כן צריך שהרגש יקבל סוג של מענה ותמיכה. וכשאתה נכנס למוסד ואתה רואה שם שהכל באווירה נעימה ויש חיוך ואנשים מרוצים, אז אתה נשאב, וזה מה שקרה לי ולא עוד הרבה מאוד בעלי תשובה.
וכמה זמן אתה כבר שם?
אני נמצא כשנתיים.
וואו. וטוב לך שם?
טוב, זה לא הגדרה, זה מקסים, זוהי הגדרה. יש פה דמות, אני חושב אור שמח לא יכולה להיקרא בשם אור שמח ללא השם הרב רחלזון, מין אבא אגדי כזה, ש... מעבר לזה שהוא איש תורה מובהק, הוא פדגוג מושלם, ואחד הדברים הנפלאים זה החיבוק. זאת אומרת, בשום מקום לא נתקלתי שראש ישיבה בא ומחבק. הוא פשוט מתייחס פה, ולא משנה אם זה הבחורים ואם זה האברכים, כאל הילדים שלו, הוא בא, שואל מה נשמע, מכיר כל אחד בשמו, מחבק, מתעניין. אני לא חושב שקיים מציאות שיש איזה בחור או אברך שאינו יודע לפרטי פרטים מה קורה איתו ומה מצבו באותו רגע נתון. ואיש שאני נפעם כל פעם, אני זוכר שנכנסתי אליו ואמרתי לו, אתה יודע, אני קצת איפשהו קצת מאוכזב ממך. אז הוא שאל אותי למה, באופן מופתע, אמרתי לו, איך זה שאתה לא מסביר מה הקסם הזה של החסד לעשות עם אנשים? באים אליך אנשים שאתה לא מכיר, בעלי תשובה, שאין לך שום רקע קודם, חוץ מהניסיון האישי שלך לקלוט בשנייה וחצי מי האדם עומד מולך. אתה פשוט מעניק לו את הכל. אם זה באופן הגשמי, זה מיטה ואוכל וספרים ושולחן ומקלחת וכל מה שקשור, והלאה, כשבחור מתקדם גם כן, אם זה צרכים רפואיים, אם היו פה מקרים של אנשים שצריכים רופאים מומחים בצמיחה, ואם זה אנשים שמתחתנים ושמחות ובריתות. זאת אומרת, הוא מלווה לכל אורך הדרך וגם כן מעניק משלו ממש. ואמרתי לו, תשמע, החסד הזה, אני רוצה את זה ללמוד, איך אתה עושה, איך אתה יום אחרי יום ניגש. אז הוא צחק לי, אמר לי, איזה יום אחרי יום? זאת אומרת, מעל 30 שנה אני עושה את זה. וזה סוד שתמון, סוד שעד היום אני מנסה ללמוד אותו. באותה מסגרת שאני הייתי בעצם בחינוך הבלתי פורמלי, ללכת ובעצם להעניק לאחרים, להבין מאיפה היכולת המלאה והנקייה שיש לרב החלזון, להעניק לכולם מכל מה שיש, עם הפרטים הקטנים ביותר. הוא מתעסק עם זה, עם הלימוד, הוא בעצמו מעביר שיעורים, ואם זה עם הבית, הבתים של האנשים. אני זוכר מקרה נפלא שקסם מבחינה פדגוגית, דבר שאז הבנתי על ידי סיפור קטן, אולי אני אוכל להמחיש מי האיש ואיך נראית הישיבה.
כן.
הסתובבו פתקים בישיבה, בכל זאת לא מקובל לדבר בפלאפון, וזה די הגיוני. איפה שלומדים תורה שלא הסתובבו עם פלאפונים וידברו. והיו שלטים, נעל חבות פלאפונים, נעל לדבר. והוא סף ככה, ראש הישיבה סף אותנו, את הבחורים ואת האברכים, והוא ממש מהפעמים הבודדות שראיתי אצלו סוג של כעס בעיניים. הוא אמר, מי כתב את הפתקים האלה? בהסד רשות. וזה ממש תמוע. זאת אומרת, פתק סך הכל מודעה שמתבקשת. ואז הוא הסביר את עצמו. אמר, תשמעו, אתם בעלי תשובה. אתם מגיעים לכאן כי אתם מחפשים את האמת. אתם החלטתם לוותר על החיים הקודמים שלכם, ובעצם לבוא ולחשוף את החיים האמיתיים. אלא מה? שמאחורכם ישבת משפחות. אם זה חברים, אם זה הורים. סך הכל מדובר באנשים מאוד צעירים. והם מחפשים אתכם, הם דואגים לכם. אתם יודעים שאתם בידיים טובות, אבל הם לא יודעים, הם רוצים אתכם. והדרך היחידה שלהם זה בעצם להתקשר ושתענו. אני לא מוכן שיהיה פה אדם אחד ללא מכשיר פתוח שיענה בזמן שההורי שלו מתקשר. אני לא מקבל את זה. שיהיה פה רעש של טלפונים, אבל כשאותו הורה מתקשר לחפש את הילד שהילד יענה, שלא יהיה רגע איזה חשש שההורה מחפש את הילד והילד לא עונה. ואז אני בעצם הבנתי את כל המהות. מה זה להיות יהודי? מה זה לדאוג ולאהבת לרעך כמוך, גם כן להבין מה רעך רוצה, מה הוא מצפה. וזה סיפור קטן רק כאן להמשיך את למשוך בעצם את הראייה שקיימת פה. מעבר לזה יש כאן בישיבה עוד כמה נפלאות שהרב אחראי להם. זה לשתף את הבחורים בכל המטלות. זאת אומרת, כל ישיבה רגילה למעשה באים, משלמים מעין שכר חודשיים נגדיר לזה, השתתפות, והרב לא מוכן כאן לקחת מאף אחד. הוא לא יודע למי יש ולמי אין, הוא מעדיף להוציא מכיסו, אבל הוא פונה שכל אחד יעשה מה שהוא יכול. הוא לא מכתיב. מסתובבים פה אנשים אחראים שמכירים כבר את הישיבה מוותיקים, ומנדבים אנשים. אתה מוכן לעשות תורנות ניקיון, תורנות תחזוקה, תורנות בישול, מעין ישיבת כלם. למעשה אנשים על דעת עצמם באים, נותנים מזמנם במה שהם מסוגלים, במה שהם יכולים, וזה פשוט נס לבוא ולראות איך אנשים נכנסים לכאן, איך הם גודלים לא רק בתורה ובהשקפה וברחוניות, אלא גם כן במידות. הם הופכים לאנשים טובים יותר. ובאמת זה סוג של מערכת שהוא חושב עליהם מכל הכיוונים, עם איזה שיעורי העשרה, מעבר ללימודי הגמרא והמשנה, על מנת להשלים מושגים, על מנת להבין יותר, על מנת לקבל תשובות עם מיטב המרצים, הרב עזריאל טאובר, הרב מנדלוביץ', הרב דופמן, הרב טרופ, כל מיני דמויות שמאוד מוכרות בחברה, שבאים פשוט נותנים מזמנם באופן מושלם לטובת הבחורים כאן והאברכים. עוד אחד מהדברים שהופתעתי פה זה סוג של, מכיוון שלמדתי באקדמיה היועץ ארגוני, אז בדרך כלל צריך משאבים, ואחד הדברים שהפתיע אותי שבעצם אין פה משאבים כלכליים, והמקום הזה מתקיים, זאת אומרת על דרך הנס. אז נכון שהבחורים מתחזקים ומשקיעים את זמנם, אבל גם כן מסתבר שמרצים ורמים מגידי שיעור והסגל הבכיר כאן לא מקבל כבר, כמדומני, במשך 6 שנים מזכורת. אנשים נמצאים פה מתוך אהבה שלמה לבוא ולתת ולקלוט, ורואים את זה, רואים את זה בחוש. אם אני יכול להעיד את זה על עצמי, ההתקדמות המהירה, אם זה בלימודים התורניים, אם זה בהתחברות גם כן בחברה, כל מיני משפחות עם ענקי תורה למיניהם, שפשוט אימצו. אנחנו נמצאים פה בשכונה ירושלמית, עזרת תורה, מי שמכיר אולי יותר את המושג, כולם מכירים את אולם האירועים בית ישראל. זה בעצם שכונה שעוטפת בגדולי דור למיניהם, הם פשוט באים ומצטרפים למניין עם בעלי התשובה באופן מושלם, ומעבירים איתם חגים ביחד ומתארחים, וסוג של התאקלמות לא רק בתור בעל תשובה בעצם בהשלמה של השקפה ולימוד תורני, אלא גם כן עם הקהילה. וזה מעין קסם קטן, כי מדומני אחד האנשים שנכנס לכאן, אז הייתה לו פעם הערה, אחד הישיבות הגדולות שנמצאות בירושלים, זמיר, אז הוא לא יכול להתאפק ולהסתכל ולראות איך במקום שבדרך כלל לומדים 30 איש יש מעל 100 איש והניגון של הלימוד. ואז אמר, מירה קטנה, פשוט מירה קטנה. יש איזה מין מתיקות להיכנס למקום, אתה רואה שהמקום נזקק ונצרח, ומצד שני אתה רואה שיש שם הכל, סוג של שלווה, סוג של שמחה, המון הכרת הטוב יש במקום, המון חסד וענווה לומדים כאן מהצוות הבכיר. ולאחר שנתיים אני יכול להגיד שאני רק התחלתי ללמוד, אבל מאושר, מאושר בתור אדם שקיבל, קיבלתי מאביו בעצם, מה זה חינוך של ערכים, להבין את המושג, אבל מה אפשר לעשות, תינוקות שנשבו, לא ידענו, ובכל זאת, על פי הדרך שהוא חיוון, יוצא שבעצם גיליתי את העולם האמיתי.
אז בוא רונן, נמשיך, נשאיר לך להיות מאושר. כן, אני שומע ברקע את הלימוד, וזה ממש, ממש מצוין עם כל השיחה הזאת ששומעים ברקע, את מה שאתה מספר, שומעים על הרקע.
כן, זה המציאות, האמת פה שיש פה, אני קורא לזה ארבע סדרים, זאת אומרת 24 שעות נמצאים פה בחורים, זה שבעה שפועלת 365 ימים בשנה, ומעולם לא סגרו פה, עושים פה מי שצריך חגים, שבתות, חתונות גם כן, אם צריך לעשות פה שבת חתן, מלווים לכל אורך כל תהליך שקשור באדם שהוא נצרך, מקבלים פה, ואתה יכול למצוא פה, לבוא פה בשלוש לפנות בוקר, לראות עוד אנשים נרדמים על סטנדרים לחצי שעה וממשיכים ללמוד, והכל מתוך רצון. שום דבר פה, אחד הכללים הנפלאים זה שום דבר לא בכפייה, שום דבר לא כתה מוכרח. אחד היתרונות של המקום, אתה נמצא פה כי אתה רוצה, אז תעשה כי אתה רוצה ולא כי מכריחים אותך. וזה ממסר שעובר פה לכולם, בין הצעירים ובין הוותיקים. ובעצם יש פה דור של חרדים מבית, שלומדים יחד עם בעלי תשובה, בין בכולל ובין בישיבה, וזוהי אהבה ענקית של לימוד, של לימוד התורה, של שאגות התורה, ושמחה גדולה, כל אחד פה מוצא את חלקו ואת מקומו ואת דרכו, בקצב שלו, בריאה שלו.
אז שהמשיך להיות לך ככה חיים מאושרים, רונן.
תודה רבה.
תודה רבה לך. עד כאן תוכניתנו של צהרי שישי עם בעלי תשובה, עם עולם התשובה בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, ישראל גליס, יניב ברנע, כאן באולפן בירושלים, בערב שבת קודש הבאה, עם עוד סיפור על בעלי תשובה. אז שיהיה לכם שבת שלום. ירדנו לישיבת אור שמח ברחוב אבן העזל 22, ושוב אנחנו עם אחד מבעלי התשובה שבישיבה. שלום זאב יהודה גלמן.
שלום רב.
אתה לומד בישיבת אור שמח.
נכון.
הילדות שלך, איפה הייתה?
אני במקור הגעתי עם המשפחה מאוקראינה, מדינה שאתה שייכת פעם לברית המועצות. ב-89 אנחנו עלינו לארץ, ובעצם רוב הילדות שלי זה פה.
מאיפה הגעת מאוקראינה?
הגעתי מאוקראינה מעיר שנקראת צ'רנוביץ.
צ'רנוביץ.
זה אזור של צ'ליגורה. הגענו משם. אז עד גיל 9 אני בעצם גרתי שם, ובגיל 9 עליתי לארץ פה עם המשפחה, והילדות שלי מתחילה בעצם פה מגיל 9.
איפה הגעתם לארץ?
הגענו בראשון, הגענו לראשון, ומאז ועד היום המשפחה גר בראשון. אז את כל שנות הילדות העברתי בראשון.
עכשיו ראשון אתה לומד בבתי ספר רגילים, ואחרי זה גם יוצא לשירות בצבא?
נכון, באמת למדתי בבית ספר רגיל בראשון, כמובן הכל סודי, חטיבה, תיכון, בגרות מלאה, ואחר כך אני יוצא לצבא לתקופה של כ4.5 שנים, שזה כולל גם קבע שעשיתי.
ומסיים באיזה דרגה?
מסיים בדרגת סגן. הייתי קצין לוחם בצבא, והשתחררתי בדרגת סגן.
איזה מלחמות הספקת לעבור בצבא?
איזה מה?
איזה מלחמות הספקת לעבור בצבא?
אז מלחמות, לא יצא לי להיות במלחמה, יצא לי לעשות פעילויות מבצעיות, שטחים בגבול הצפוני של המדינה, וכל השגרה הצבאית.
וכשאתה גומר את השירות הצבאי, מה אתה עושה, לא?
אני מסיים את השירות הצבאי, אני יוצא לחול, במסלול הרגיל של רוב האנשים הרחוקים. אני יוצא לחול, אני טס לדור אמריקה, לתקופה לא ארוכה, כמה חודשים. ואחר כך אני נכנס לאוניברסיטה העברית בירושלים, ומתחיל תואר ראשון.
תואר ראשון במה?
בכלכלה. אני לומד 4 שנים באוניברסיטה, ובאמת לפני כשנה אני סיימתי את התואר.
וכשאתה לומד תואר ראשון, כלכלה, איפה נכנס בורא עולם בסיפור?
אז בורא עולם נכנס כמובן הרבה לפני, אבל באופן יותר מודע, זאת אומרת יותר באופן הפרטי מבחינתי, ביום רגיל מן הימים, כמו כל הימים, אני מקבל טלפון מחבר טוב בתקופה של התיכון, שהיה חבר טוב שלי בבית ספר, ישב איתי באותו שולחן, והוא מספר לי שהוא חזר בתשובה, והוא מתחתן, אז הוא מזמין אותי לחתונה, ובאותו רגע הקדוש ברוך הוא שולח לי תחושה של סקרנות ורצון עז להגיע ולראות את חברי שאני מכיר אותו מעולם אחר לגמרי. וכך אני מגיע ביום מן הימים לישיבת אור שמח, מבחינתי זה מקום כמו בית תינוקות, כי באמת שם אני נולדתי מחדש. אור שמח, בהנהגה של הרב משה רחזון שליטה. ואני מגיע לישיבה כדי לבקר את חוות החבר, ובעצם שם זה הנקודה הראשונית שאני מכיר בדבר שאני לא ראיתי ולא הכרתי כל 26 שנות חיי.
זאת אומרת, לא חשבת על יהדות בכלל, באת לראות חבר, לראות מה קרה לו, מה פתאום הוא הפך לדתי.
כן, אני
באתי
להציל אותו במרכאות. אני לא הבנתי מה קרה לחבר שלי, אני באתי לראות מה קורה לו. וכך הגעתי לישיבה, ושם בעצם אני ראיתי דברים ש... בוא נגיד, אחד מהדברים היותר בולטים לעיניים שלי זה המידות של הבחורים בישיבה, זה ההנהגה של האנשים, זה הקבלת פנים, הכנסת אורחים שהם עשו לי באותו היום, אהבת ישראל שנדהמתי. אני פשוט ממש ביום אחד אני קיבלתי כאלה גלים חזקים של דברים שלא הכרתי קודם, לא ראיתי באף מקום.
לא נבלת? לא אמרת, רגע, פה זה מיסיונרים, זה...
לא, נהפוך דווקא לא בצורה של מיסיונרים, אלא בצורה מאוד טבעית, מאוד אמיתית, זה מה שמאוד נגע בי. ומאותו רגע פשוט אני מתחיל לשמוע דברים שלא הכרתי קודם. כמובן הייתי מאוד בטוח שאני חי חיים נכונים, כי אנחנו חיים, ואני חושב שאני על קו נכון בחיים, ופתאום אני מגלה עולם מולו, עולם שאני שייך אליו. וככה אני מתחיל להגיע, מה שנקרא, אני מתחיל לברוח מהרצאות באוניברסיטה לנסוע לירושלים לישיבה לשמוע הרצאות, כי פתאום אני מתחיל לשמוע דברים שהם מתחילים קצת לגעת בי.
רגע, הדברים האלו הציקו לך פעם? השאלות, שאלות, הדברים האלו הציקו לך פעם? שאלות באמונה, שאלות איפה בורא עולם, הדברים האלו פעם הציקו לך?
גם בעבר אני הייתי, הייתה לי נטייה רוחנית, הייתי מתעניין בכל מיני תורות, אם זה בודהיזם, אם זה כל מיני, עשיתי כמה סדנאות מודעות בעבר שלי, התעניינתי קצת בדברים שמעבר, אבל נפלם באמת לא שאלתי את זה באופן רציני ובאופן של להתבונן על השאלה שאני שואל. הכל היה נורא מהר, הכל חולף. עולה שאלה היא תוך שאלה נעלמת, זה לא משהו שאני אלך ויישב ויחשוב עליו יותר מכמה רגעים. אז ככה שלא, לא היה לי ממש אימות אישי עם השאלות האלה. ובאמת מהרגע שאני מגיע לישיבה, הדבר הראשון שכמו שאמרתי שקפת זה המידות של הבחורים שם, וזה מה שתפס אותי, זה מה שתפס אותי וגרם לי לרצות להגיע שוב. ואז התחלתי להגיע שוב.
וזה לא ראית בחברה שהיית חי שם באוניברסיטה, במסגרת הקמפוס, במסגרת הפנימייה שלה, שנמצאת שם באוניברסיטה, לא ראית חיי חברה דומים? זאת אומרת, שמה זה שונה?
ראיתי, יצא לי כמובן לפרשנותים, אבל לא באופן הפנימי של הדברים. זאת אומרת, לא הייתי אף פעם בבית, לא בפנים, הכל מבחוץ, הכל נורא במעטפת החיצונית. וכמובן שאם אתה המעטפת החיצונית, אם לא מתבוננים פנימה. ולכן אף פעם לא באמת ראיתי את הדברים, אלא רק שזכיתי, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לישיבה ממש פנימה פנימה, אז באמת זכיתי לראות את זה. וכך התחלתי לאט לאט לשמוע דברים ולהתעניין ולפתוח ספרים. ויצאתי בעצם לאיזשהו מסע של חקירה ובדיקה של הדברים, כי אני מתחיל לשמוע דברים פשוטים, דברים רציניים, ברוך השם, דברים שאני רואה שאני חי בעצם בעבור לא נכונים של החיים, ויותר מכל אני מגלה שיותר ויותר אני משתמש במושגים לא נכונים. מושגים שבעצם אני אספתי במשך כל חיי בכל מסגרות, שאני בעצם לא מבין מה אני בעצם אומר. אני מגלה שיש פה דברים קצת מעוותים ושגויים. אז אני יוצא לחקירה בעצם לאמץ את הדברים שאני שומע. עשיתי כ3 סמינרים בארגון רבים, שממש הקדוש ברוך הוא זיכה אותי להגיע לסמינרים, שמאוד מאוד הסבירו לי באופן אמיתי ובאופן מאוד מאוד רציני את הדברים. וככה אני בעצם מתחיל תהליך של חקירה, ולאט לאט אני מתחיל לקבל טעם בדברים.
בוא אולי נתמקד יותר. כשאתה חוקר את הדברים, אתה מדבר יותר באופן כללי, יותר ממוקד, מהו הדבר שסקרן אותך, או דבר שהיה לך תמיד הטריד אותך איזושהי שאלה, פה קיבלת את התשובה. דוגמה של איזשהו משהו אחד.
אז קודם כל, עוד פעם, אני אבקש עוד פעם תשאל את השאלה, כי אני לא שמעתי.
אני אומר, אני רוצה יותר להתמקד. דיברת כללית שבאת, ראית, שמעת, נפתרו לך המון שאלות והמון דברים שכל הזמן היו קשים לך. פה מצאת גם את החיבוק ואת השמחה ואת הפתרונות לכל הדברים. תן דוגמה של איזושהי שאלה אחת, ספציפית, אמונתית. אמרת, היה לי קשה, קיבלתי פה את התשובה.
כן, אז בוא נגיד שהייתי בכזה מצב שאפילו השאלות, זה לא שהיו לי שאלות, אני אישית לא הייתי בשלב שיש לי איזשהם שאלות שאין לי תשובות עליהן ואני רוצה לקבל תשובה. אפילו השאלות לא היו לי. רק מעצם העובדה שהתחלתי, שנכנסתי והתחלתי לראות דברים, התחילו להתעורר. אז הדברים שאני ראיתי זה דברים שקשורים יותר, אני כבר התחלתי להתקרב באופן מאוד שכלי ומדעי. במיוחד גם בסמינרים שמאוד מציגים את הדברים באופן רציונלי, שיתפוס את ככה לתפוס את השכל. אז התחלתי לקבל תשובות יותר על דברים לוגיים ומדעיים. התחלתי לקבל, פתאום ראיתי הרבה מאוד אור בכל העניין של המשפחה, שזה דבר, ברוך השם, אני בא ממשפחה מאוד טובה, עם חיים טובים, ובאמת אני התחלתי פתאום לראות ולעשות את השוואה בכל היחסים במשפחה. הזוגיות בין גבר לאישה, שראיתי ביהדות דברים נפלאים, עד היום כמובן, שמאוד מאוד תפסו את ליבי. החינוך של הילדים, דברים שאני צריך לומר ולא צריך לומר לילדים. אהבת ישראל, השייכות שלי השייכות שלי לעם ישראל. מה זה בעצם עם ישראל, ההיסטוריה של הדברים. אני מאוד מאוד אוהב היסטוריה, אז ככה זה מאוד מאוד דיבר אליי. וקודם ממש לא הייתי פשוט, לא התבונתי גם, לא היו תשובות. לא היו, למי לפנות, לא היה למי לפנות, זה מה שאני בא לומר. אז התחלתי פתאום ככה לקבל נתונים קצת על השייכות שלי, על הזהות שלי. פתאום הבנתי מה זה יהודי, עד אז היה כמו איזשהו שם כזה, כמו ששם של שלך, אז יהודי זה היה, יהודי זה תכונה, אני יודע, אף פעם לא הבנתי באמת מה השייכות, מה זה אומר, מה זה אומר שאני יהודי. אז אלה דברים שהתחילו לדבר אליי, גם פירונות. כך אנחנו היינו בצבא, אנחנו נלחמנו בשביל המדינה, היינו בגבולות, היינו בשכם, נלחמנו בשביל המדינה, מה זה ציונות? היום אני מרגיש שאני ציוני אמיתי היום. היום אני גם יהודי, גם ציוני, גם ישראלי, הכל. כשאנחנו מחוברים לתורה, אז זה הכל.
עכשיו שאתה מתחבר אל הדברים, מתי אתה עושה את השלב הזה של קיום מצוות, של הנחת תפילין, של שמירת שבת?
לאט לאט אני מתחיל לעשות כמה דברים שאני יכול. קודם כל אני מתחיל לפתוח את הספרים, זה הדבר הראשון. מתחיל לפתוח ספרים, מתחיל לקרוא קצת. אני מתחיל לעשות איזושהי עבודה פנימית יותר. כל ספרי המוסר שמדברים על מידות ועל הנהגות, אז אני מתחיל לעשות איזושהי עבודה פנימית, שזה כמובן הכל קשור אחד בשני. לאט לאט אני מתחיל להניח תפילין. תפילין, זה לא קשה, זה אפשר לעשות להניח תפילין כמה דקות בבוקר, זה לא הסיפור בתוך היום המלא הזה והמטורף של עבודה ושל התרוססות. עכשיו בבוקר להניח תפילין, אני מתחיל להניח תפילין, וככה זה ממשיך עד שאני זוכה לעשות איזשהו סמינר עם הרב יהודה ספי שליטה, ושם אני מקבל התעוררות מאוד חזקה. בסמינר הזה אני מקבל התעוררות מאוד חזקה, ואני מחליט לשים כיפה, שזה היה בשבילי ניסיון ממש לא פשוט, כיוון שהייתי באותה תקופה באוניברסיטה וכל החברים מכירים אותי באופן אחר לגמרי, ואני מקבל איזושהי החלטה פנימית שאני לא יודע איך אני הולך להתמודד איתה, ואני מחליט לשים כיפה. וכמובן יום ראשון צריך להגיע להרצאות, אז אני הולך עם הפחד הזה, כי ברור לי שאני עושה פה משהו שזה אני. אני לא הולך לוותר על זה, כי זה אני כבר. וככה אני שם כיפה, ואני מרגיש שמהרגע שאני שם כיפה, באמת באמת נופלת עליי איזושהי זהות אחרת כבר. אומנם אני אותו אדם עם אותם דברים, אבל כבר איזושהי זהות אחרת. וככה לאט לאט.
ואז החבר'ה באוניברסיטה לא שואלים, זאב, מה קרה לך? אתה באבל? מה זה הכיפה?
זה בדיוק מה ששאלו
אותי. זה מה ששאלו, אתה באבל, מה קרה שאתה הולך עם כיפה?
זה בדיוק מה ששאלו אותי, חלק באו ואמרו קרה משהו, מישהו נפטר, חלק אמרו קרה לך משהו, אחרים צחקו, גרחו, כנראה השתגע, היו הרבה תגובות, זה היה מאוד מעניין, אני מאוד, ממש זכיתי בזמן מאוד קצר לקבל תגובות שונות. כן, היו כאלה ששמחו גם, זה הראה לי שבאמת זה עניין של האנשים, היה כמובן, הייתה קליפה כזאת להתמודד, כן, על מה יחשבו עליי. השם עזר לי, ברוך השם, וממש,
ומה התגובה?
הצלחתי בו, ברוך השם.
ומה התגובה בבית?
או, זה התגובה בבית, זה היה השלב הבא. השלב הבא זה התגובה בבית, מכיוון שכמו שאמרתי, אני בא משפחה רחוקה מתורה ומצוות, צריך להבין, אני בא משפחה, באים ממדינה שהיא קומוניסטית לשעבר, שכמובן אין צורך עכשיו לפרט הרבה ולהסביר מה זה אומר, שזה כמובן מציאות ששומרי תורה היו נרדפים באופן מפחיד. ויש שם הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד יהודים, שהם פשוט לא יודעים על היהדות שלהם, לא יודעים, לא מודעים, לא יודעים, לא נמצאים בכלל בהכרה כזאת. תינוקות שנשבו. אז בבית לא מכירים את כל האורח חיים הדתי, מאמין. אמנם יש דברים מסבא וסבתא, כי עדיין הם היו יותר אולי קרובים למסורת, אז יותר יידיש אמם, יותר מושגים ביידיש, יותר מושגים של הבית היהודי, השטטל, הבית היהודי הקטן. אבל מבחינת לחיות ככה לא, זה הכל ברמה מאוד מופשטת ובאוויר, אבל לא במעשים. אז בבית מקבלים את זה בצורה מוזרה בהתחלה. אני ידעתי שזה יהיה ניסיון לא קל. ההורים קצת בתדהמה, הם קצת, החזפתי אותם קצת, כן? אפשר לומר, במרכאות. מכיוון שהם, היו להם תוכניות אחרות לגביי, הם רצו, אנחנו באים במציאות של שאיפה והישגיות חומרית גדולה, כמו כולם, כן? שואפים להיות עם קריירה ומקצוע. וברוך השם, אני במסלול הטוב, כן? הייתי בצבא, עשיתי תואר, אני עושה תואר, ופתאום, למה זה שייך? מה קרה לך? אז קיבלו את זה באופן קצת מוזר בהתחלה, היה להם קצת קשה לקבל פתאום את השינוי הזה, למרות שהשתדלתי לעשות זה מאוד הדרגתי ולא להפיל, כן? עשיתי את זה ממש בשלבים הדרגתיים. אמנם עדיין זה היה קשה, זה עדיין לא היה קל, מכיוון שזה תרבות אחרת, זה ממש היה כמו שוק תרבותי קצת.
נעשה את נחתה מוזיקלית, פרסומות ונחזור חזרה.
Ida kolpon ya topeya ya rim kolitu ya toy sarton Ida kolpon ya topeya ya rim kolitu ya toy sarton Ida kolpon ya topeya ya rim kolitu ya toy sarton Ida kolpon ya topeya ya rim kolitu ya toy sarton Ida kolpon Ya
עכשיו בשלב היותר מתקדם, כשאתה כבר מתחיל לקיים מצוות ולשמור שבת ומניח תפילין, אתה לא נתקל...
אני אומר,
כשאתה יותר כבר מתקדם, יותר מניח תפילין וכבר שומר שבת, שומר מצוות, זה לא עושה בעיות בבית?
זה לקח לי תקופה עד שהתחלתי באופן יותר גלוי לשמור מצוות. עד אז השתדלתי מאוד ככה ביני לבין עצמי, ושזה לא יותר מדי ייראה. השתדלתי כמה שפחות להיות גלוי בשמירת המצוות שלי, מכיוון שפחות לעורר את ההתנגדות, כי זה היה לי ברור, זה היה לי טבעי, אני מאוד קיבלתי את זה, זה היה מובן לי שהם התנגדו, כי באמת, זה באמת לא, לא, לא דבר קל, ודבר שונה מאוד. אז השתדלתי יותר ככה להיות סמוי בשמירת מצוות, אבל לאט לאט יותר ויותר נפתחתי, מה שנקרא. ובאמת אפשר לראות שהיו כמובן ניסיונות, ודאי, גם הם עברו, הם גם עברו ניסיון, המשפחה, בעיקר ההורים. יש לי עוד אחות אחת שהיא הייתה חברה נאמנה לאורך כל הדרך, וממש בכל שלב ושלב היא הייתה חברה נאמנה, למרות שהיא לא שומרת תורה מצוות, אבל זכיתי באחות עם מידות טובות ועם הבנה, הבנה פנימית טובה. אז היא מאוד ככה חזקה אותי, ואפילו היא זאת שאמרה לי בהתחלה, תלך לישיבה ותעשה מה שאתה רוצה. אבל בעיקר זה הקושי בא מההורים, אבל ככל שנפתחתי יותר, ככה גם הם נפתחו יותר, כי בעצם היו יותר התמודדויות, היו יותר ניסיונות.
והיום בבית צריכים לשמור על כלים נפרדים, על שבת, שעון שבת, כל הדברים האלו, הם באו לקראתך בעניין הזה?
זהו, אז באמת
אני
יכול לומר שלפני כחודש זכיתי, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, מה שנקרא, לגלות יותר מצד ההורים. ההורים יותר נפתחו, וככה אמא שלי החליטה להשאיר את המטבח ולעשות את המטבח קשור לחלוטין מרצונה המלא. זאת אומרת, אני אף פעם לא אמרתי לאמא, תעשי כך, תעשי כך. הבנתי שזה יהיה דבר לא נכון מצידי, אני לא יכול לכפות עליהם או להגיד להם מה לעשות. ועד אז אני פשוט השתדלתי תמיד לצאת מהמצב, כל מקרה לגופו. תמיד השתדלתי לצאת מהמצב, להכין לי איזשהו משהו מסוים לאכול, שהוא קשר, שאני יכול לאכול אותו, ובעצם לעשות את השבת אצלהם כדי להמשיך ולשמור על קשר למרות השינוי בי. אבל לפני כחודש חל אצלנו השינוי הגדול הזה, זמחה מאוד גדולה. שגם אמא מאוד מרוצה וגם אבא הסכים, וממש במשפחה זה הפך להיות דבר מאוד ככה אהוד על כולם. באמת הכשרת המטבח והכשרת מזון ושמירה גם, שזה כל הדבר הגדול, השמירה. באמת ממשיכים לשמור ולא מכניסים אוכל לא כשר, ומשתדלים, אבא ככה מאוד נהיה קיצוני בעניין הזה לקנות רק כשר. זה, מי שמכיר את את הדברים, את המציאות של המשפחות שהגיעו להיות קומוניסטיות, זה שמחה מאוד גדולה.
הם חוזרים למקור, לצ'רנוביץ, למה שהייתה פעם צ'רנוביץ לפני 60-70 שנה, מה שהיה פעם העיירה החשובה הזאת צ'רנוביץ. אז הם חוזרים לשורשים.
כן, זה מה שאני אומר, היהודי הכי רחוק הוא הכי קרוב. כי באמת אצל כל יהודי יש בו נשמה שלו את נקודת האמת היהודית הזאת, שלא משנה איפה הוא נמצא, היא תמיד מדברת, היא תמיד מוכנה להתעורר, רק באמת זה עניין של זכויות. ואפילו ככה, אפילו במציאות המאוד רחוקה הזאת, יהודים תמיד מתעוררים, ברוך השם. זה אחד מהדברים שאני הבנתי בתהליך שלי.
עכשיו אתה גומר עם האוניברסיטה, לוקח את הפקלאות, מגיע למקום הקטן והצר הזה שנקרא אור שמח. מה אתה עושה שם?
אני באמת סיים את הלימודים, ואיך שאני סיים את הלימודים אני מחליט אחרי זמן קצר לעבור באמת לישיבה, כי הישיבה הזאת היא כמו הבית השני שלי, כמו שאמרתי, בית תינוקות. ואני מגיע לישיבה, או הישיבה הזאת מוכרת לי, יש לי שם הרבה חברים שאספתי במשך השנה וחצי, שנתיים שהייתי מגיע לשם כשלמדתי באוניברסיטה, ואני מתחיל ממש, ברוך השם, נכנס לעניינים, מתיישב על הגמרא, ומאז באמת אני יכול רק לומר תודה לשם על כל התהליך שעברתי. אני כבר כשנה בישיבה באור שמח, וודאי שאי אפשר בכלל לעשות דבר איפה שהייתי לפני שנכנסתי לישיבה באופן רציני לעכשיו.
וזה לא קשה?
יש קשיים, ודאי שיש קשיים, אבל הקשיים האלה אני יכול לרפא אותם רק בזכות זה שאני אמשיך להיות בישיבה. זאת אומרת, גם אם מתוארים קשיים, לפעמים קצת קשה ללמוד אולי זמן ארוך, הוא קצת קשה, שם מתעורר העץ הרע הכי גדול, כן? העץ הרע הוא נדבק בתלמידים, ושם יש עבודה רצינית, זה באמת יחידה מובחרת. היום אני באמת רואה שהיחידה המובחרת זה הישיבה, כי המלחמה שלנו, היהודים, זה מלחמת העץ הרע. אנחנו לא, אמנם אנחנו צריכים במציאות להילחם גם במלחמות פיזיות, אבל המלחמה האמיתית של כל יהודי זה מלחמת יצא הרע, ובישיבה זה המלחמה הכי גדולה. אז ודאי שיש קשיים.
בנית לך איזשהו מתכון להילחם ביצר הרע?
כן, בבקשה.
כן, אני שואל אם בנית לך איזשהו מתכון להילחם ביצר הרע.
ודאי. אנחנו זה בדיוק, אנחנו שואפים להעמיד לנו חיילים טובים להילחם כנגד היצר הרע. הלימוד, הגדרים, הסייגים שאני עושה לעצמי, העבודה, בסופו של דבר, עבודה אמיתית, העמל האמיתי שצריך לעשות. יש ודאי גם נפילות, אבל יש גם הצלחות. וברוך השם, אתה רואה את ההצלחות.
אתה אומר בדיוק באמרה הזאת, בראתי לו יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין.
בדיוק. אני רוצה להגיד שממש ככה, היום אני, השבוע אני ככה קראתי את ה... קראתי את זה בגמרא, מסכת קדושין, וממש הרגשתי כמה זה נכון. באמת בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. התבלין זה ממש רפואה, זה התורה. זאת אומרת, אז אותם הקשיים שיש לי, אני נלחם איתם בזה שאני ממשיך להטמיע בי את התורה. קדוש ברוך הוא מזכה אותי.
עכשיו אנחנו מתקרבים, אנחנו כבר ממש ימים שקרובים לראש השנה, אנחנו באמצע חודש אלול. מה אומר לך אלול? הכנה לקראת ימים נוראים.
העבודה בחודש הזה, אני באמת מרגיש באופן מיוחד את הימים האלה. אני מרגיש את הימי רצון. העובדה הכי גדולה זה שזכיתי באמת לדבר אצלכם ברדיו. אני באמת רוצה להודות לשם ולכם שנתתם לי ככה אפשרות לדבר ולספר את הסיפור האישי שלי. כי זה באמת חודש של תשובה, זה חודש של ימי רצון, זה חודש של, יש זמן מסוגל מאוד מאוד להתעוררות של עם ישראל, ובעלי תשובה, הרצון הכי גדול שלהם זה רק שאנחנו נתקרב כולנו, ושכל עם ישראל יזכה להתקרב להבין שהוא בשמיים, ולחזור לתורה, ולשוב מהסטיות שלנו, לשוב לדרך הישר. אנחנו יודעים, בעלי תשובה זה כמו דבק בין כל הזרמים ובין העולמות, הדתי והלא דתי. אז באמת יש רצון, לפחות אצלי באופן אישי, אני מאוד מאז שככה גיליתי את האמת והגעתי להכרה בשם ובתורה ובעם ישראל, אז מאז אני ככה מאוד משתדל בכל הזדמנות שיש לי לספר ולשתף, ולא מיסיונר, אבל לשתף ודאי, ואם יש לי אפשרות אז ודאי גם לקרב. אז במיוחד בחודש הזה, וחודש הזה באופן אישי אליי מדבר מאוד, כי זה חודש של תשובה. וכל בעל תשובה, ודאי שהחודש הזה מאוד מדבר אליו. אז משתדלים לעשות כל מה שאפשר, לקבל כל מיני דברים על עצמנו, להשתדל לעשות דברים יותר ממה שהיינו עושים בדרך כלל במהלך השנה. ממש לעשות השתדלות, אולי אפילו בדברים ככה שקצת קשה.
יש איזושהי קבלה מיוחדת שאתה מקבל על עצמך בימים האלו?
תראה, מיוחדת, אז מיוחדת זה ודאי יהיה באופן האישי לי.
Okay.
אני יכול להגיד שאני ככה השתדלתי בחודש הזה לומר את מה שאומרים, שזה הסליחות. אז השתדלתי, למרות שמצד ההלכה אני לא הייתי צריך, אבל אמרתי שזה לא משנה, כי סליחות צריך לומר, ואם יש לי אפשרות כזאת, אז למה שמשהו בכלל יעכב אותי וימנע ממני? אז הייתי ככה מתעורר בבוקר עם עניין ספרדי ואומר סליחות. ודאי זה מאוד מאוד עזר לי, יותר פתח, יותר עזר לתפילות. מעבר לזה, משתדלים ככה בקבלות הרגילות אולי יותר, מבחינת הלימוד תורה, אולי ללמוד יותר בהתמקדות, ובעיקר באופן האישי, לקבלות על מידות. אם זה להשתדל לא לכעוס, ולהשתדל לא להקפיד, ולהשתדל... להשתדל ודאי להוריד את המידה הרעה ביותר שממנה הכל נובע, שזה זאת הגאווה. ואנחנו באים מעולם שגאווה זה תמיד יצטייר כמושג מאוד יפה. צריך להיות גאה, אני גאה בך, אני גאה בך.
זה חלק מהאישיות. מה? אני אומר, זה חלק מהאישיות, זה הגאווה.
זה חלק מהאישיות, וזה קליפה לא פשוטה, זה התמודדות. זה איזושהי מידה שיש לנו התמודדות איתה, ברוך השם, וקשורים הצלחות. אז מה שנשאר זה רק להמשיך ולעבוד ולעשות מה שהשם ציווה, כי זה מה שמסוגל.
תודה רבה לך, זאב יהודה גלמן.
תודה רבה לכם,
שבת שלום.
שבת שלום כל טוב.
שמענו שיחה על עולם התשובה עם בעל תשובה מישיבת אור שמח בירושלים. ניפגש בשבוע הבא בעוד סיפור עם בעלי תשובה. אז שתהיה לכם המשך הזנה רבה ושבת שלום לכם מירושלים. Oh, no.
חיים מי חומוי חומי 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 חומי